שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. חושבים טוב זו תוכנית שמדברת על איך אפשר לחיות טוב יותר ולהשתמש במסקנות בעיקר מעולם הפסיכולוגי, אבל גם מתחומים שכנים, כמו שעוד מעט נגלה, כדי לשפר את החיים שלנו. וכל שבועיים אני פוגשת דמות מתחום המחקר או מתחום השטח כדי לדבר על הדברים האלה ולחשוב איך אפשר ליישם אותם. היום אני כאן עם עורך דין מיכאל צור. שלום מיכאל.
שלום ברכה.
איזה כיף שאתה כאן.
גם לי כיף, תודה.
מיכאל הוא מומחה במסע ומתן, בעיקר במצבי משבר.
הייתי מגדיר את זה כך.
היית מגדיר את זה ככה. אז היום הזמנתי אותך כי אני רוצה לדבר איתך על שיחות קשות. שיחות קשות, איך שאני מבינה אותן, זה שיחות שעוד לפני שהן מתקיימות, יש לנו את התחושה הזאת בבטן של ה... אני לא יודעת לפתוח, לא לפתוח, מה יקרה, אולי אני רק אחמיר את המצב. כלומר, אני מסתבכת הרבה זמן בכלל בשאלה, האם לפתוח שיחה כזאת, וכשמה, שיחה קשה היא שיחה שהיא לא נעימה לנו, והיא יכולה לקרות בכל מקום, נכון? היא יכולה לקרות במיטה, היא יכולה לקרות במשרד, היא יכולה לקרות מול הילדים שלנו, היא יכולה לקרות עם מישהו שאנחנו עובדים איתו.
זה מעניין שהקונוטציה שאת לוקחת היא שהיא שיחה לא נעימה, למרות האם תנסי לי, זה גם שיחה קשה.
זאת גם שיחה קשה.
כן. והיא לאו דווקא מדברת על אלמנטים שליליים.
Mm-hmm. אז איך אתה מגדיר שיחה קשה?
זה... כשבאים לדבר על מהי שיחה קשה, יש שלושה חבר'ה שחקרו את זה במשך 17 שנה. שילה הין, דאגלס סטון וברוס פאטן.
מהרווארד, נכון?
מהרווארד, כן. אנשים אולי מכירים את השמות רוג'ר פישר וויליאם יורי, שאלה שני אנשים שהמציאו את ה-win-win situation. זאת אומרת, אין מישהו לא מכיר את ה- let's do a win-win situation, win-win, 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 איזה לוי-דווי, כולנו...
שווין-win אומר שגם אני וגם אתה בשיחה יוצאים מרוצים.
חשוב שברור ש-win-win has nothing to do with winning. זה לא קשור לניצחון.
כן.
זה קשור למרוצות.
כן.
למצב שבו, כמו שאומרים בצורה פשוטה, I can live with the result. אני יכול לחיות, או אני יכולה לחיות עם התוצאה בשלום. וחשבו שזהו, בא לציון גואל, או בא לעולם גואל, כי עכשיו כולם יעשו win-win. שילה דאג וברוס הם סטודנטים של רוג'ר פישר ואוליאם יורי, והם התחילו לחקור את זה, איך זה שכל העולם לא עושה win-win, כאילו, מה קרה? הרי זה נורא. יותר מזה, הם התחילו לחשוב איך זה שאנשים שהגיעו ל-win-win, פתאום עוברים לדיבור נגוע. זאת אומרת, איך זה אנשים שהתחתנו, פתאום מתגרשים. איך זה אנשים שעשו עסקים ביחד, פתאום נפרדים.
ובשביל זה הם ניתחו אלפי שיחות קשות,
עשרות
נכון?
עשרות אלפי, מאות אלפי.
הם לקחו ממש הרבה שיחות קשות מכל
מתור
הסוגים.
מתור לאוטובוס ועד הסכמי שלום, בוסניה סרייב. מה שאפשר לחשוב עליו שאנשים, יש בהם אין אינטראקציה שאפשר להגדיר אותה כשיחה, גם לפעמים בשתיקה.
כן.
כן, צריך לזכור שתקשורת היא 80% לא ורבלית. והם אחרי אותו מחקר הגיעו, מצאו את הקוד הגנטי.
כן.
את הקוד הגנטי של השיחה הקשה.
שבעצם ההנחה שלהם הייתה ששיחות קשות, יש להם איזשהו מודל משותף, נכון?
אני לא יודע אם הייתה הנחה, אבל אמרו, בוא נמצא אם יש. והם באמת מצאו את הג'נטי קוד, את ה-common denominator, את המחנה המשותף לכל השיחות הקשות בעולם.
ומה קורה לנו כשאנחנו מכירים את הקוד הזה?
אז קודם כל אנחנו מבינים, יודעים לזהות מתי שיחה הפכה להיות לשיחה קשה, שזה כבר חשוב. לפעמים אתה, לטפל בבעיה, אתה קודם כל צריך לזהות שהיא קיימת.
כן.
אז אתה צריך קודם כל להגיד, רגע, איך אני מגדיר, איך אני יודע ששיחה קשה ולא סתם שיחה לא נעימה? או שיחה שסתם דאטה אקסצ'יינג', החלפנו בינינו אינפורמציה, זה לא שיחה, גם אם האינפורמציה הייתה פחות משמחת, שמענו שהייתה תאונת דרכים בכביש כך וכך, שני אנשים נפגעו. זה לא נעים, אבל זאת לא שיחה קשה. מה הופך את השיחה לשיחה קשה?
וואו.
כל השיחות בעולם מתחילות במה שנקרא שיחת המכרה. תראה, אתמול התקשרתי אליך, זוכר, התקשרתי אליך, אתמול שרתי לך הודעה, נכון?
כן.
אנשים מתחילים ו... תראה, לפני 3 שנים, כבר אז, שהתחלנו את הפרויקט, נכון?
כן.
אנשים מתחילים, תראה מה זה עולם, אני מדבר עם בן אדם, הוא לא עונה לי, שלחתי לו מייל, אנשים באים, ישר מתחילים מה שקרה, the what happened conversation.
כן, זה מה שנקרא הסיפור והעובדות, נכון?
כן, מספרים את הסיפור, אנחנו מכירים את זה מעולם, שאת מה, נרטיב, נכון? אנשים מספרים את הנרטיב שלהם, את האופן שבו הם חוו, דרך אגב, זה תמיד העובדות של הדובר או של הדוברת.
כן,
אז זה המימד העובדתי. וזה הרבה פעמים, כשאני שואל מישהו דרך אגב מה השעה, אומר לי עכשיו השעה כך וכך, זה נשאר במימד העובדתי, זה לא הייתה שיחה קשה.
נכון.
דרך אגב, רוב התקשורת בינינו ביומיום היא החלפת דאטה אקסצ'יינג. אנחנו מחליפים נתונים, מחליפים נתונים, זה לא שיחות קשות.
כן. ואז?
ואז, פתאום יש שינוי פיזיולוגי. למשל, הכי נפוץ, הרמת קול. או, תסלח לי, אתה אמיתי?
או גלגול עיניים.
כן, אבל תמיד ביטוי פיזיולוגי אצל כל האנשים בעולם. רגש נכנס. כשרגש נכנס, לא חשוב אצל מי ומתי ואיפה בעולם, זה מקבל ביטוי פיזיולוגי. הביטוי הפיזיולוגי השכיח ביותר זה שינוי מנעד. מה אתה אומר? לא, 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 לא. אתה תקשיב לי עכשיו טוב, טוב. הביטוי הפיזיולוגי הוא ביטוי לעובדה שנכנס רגש. עכשיו השיחה היא כבר עברה למימד שיחת הרגשות. היא עדיין לא שיחה קשה, אבל יש בה משהו רגשי. עכשיו יש ביטוי פיזיולוגי של האדמה, הסמקה, בכי, נכון? ואנחנו יכולים לצאת מסרט שאנחנו ככה נורא התרגשנו בסרט, וככה, איפה הכננו? נכון, זאת אומרת, היינו רגע, עברנו חזרה למימד העובדתי, איפה הכננו? השיחה הופכת להיות שיחה קשה, לא כשהיא לא נעימה. כשהיא נוגעת לנו במימד הזהות, identity quake, מה זה אומר עליי? היא חתיכת שקרן פתולוגי. מי שקרן? אתה לא מתבייש? אתה... המילה אני, כשהיא נכנסת לשיחה, זה בדרך כלל הסימן שמה שנקרא, Houston we have a problem.
כן. שיחת הזהות מדברת על הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו.
שיחת הזהות אומרת שקרה פה משהו באינטראקציה הזאת, שמאיים על האופן שבו אני חווה את עצמי. פה חשוב להבין, יש לנו אינסוף זהויות. יש לנו זהות לאומית וזהות דתית ועדתית ומקצועית ומשפחתית.
וזוגית.
וזוגית וקהילתית. כן. ומספיק שנגעת באחת מהן, עכשיו הנה חברים, כן. עכשיו התחיל החרבו דרבו.
כן, אז זה מודל שהוא מרתק, ואני רוצה רגע לסכם אותו בכמה משפטים, כדי שלעשות עליו, אנחנו עוד רגע נצלול, אבל לעשות עליו סדר. אז אמרנו, בכל שיחה קשה, יש שלוש שיחות שקורות במקביל, או שלושה ממדים. ממד אחד, הממד ה-obvious, שהוא שיחת המה קרה, הסיפור והעובדות, מי אמר מה, מי עשה מה, מה קרה, זה קורה בשיחה הזאת. זה המקום שבו אנחנו מתמקדים בדרך כלל.
כן, שם אנחנו נתקעים בדרך כלל.
כן, שם אנחנו נתקעים.
מתחיל הוויכוח, לא נכון, לא הייתי שם. על מה אתה אומר? אתה לא היית שם, איך אתה אומר שלא היית? תגיד, אתה אמיתי?
הממד השני, הממד שהוא קצת יותר עמוק, נקרא ממד הרגשות, או שיחת הרגשות, וזה בעצם כל הרגשות שנכנסים לתמונה, כעס, אכזבה, שמחה, קנאה. בעצם מה שאתה אומר בזה, זה שהרגשות ימצאו את דרכם לשיחה.
לגמרי.
Either way. כלומר, אני רוצה לדבר עליהם, אני לא רוצה לדבר עליהם.
הם שם.
הם יהיו שם. בהבעות פנים, בטונים.
יותר מזה, אם אני ברמה הזוגית, אתעלם מהם, אז זה הופיע בצורת פסוריאזיס, או נשירת שיער. זאת אומרת, הביטוי הפיזיולוגי, הוא לא רק ברמה של הטונציה, השמנת יתר, כן? אתה יכול לראות אנשים שמאוד מתוסכלים מהחיים שלהם, הם נראים בהתאם, כי ברמה הרגשית יש שם תסכול נוראי, וזה מקבל ביטוי פיזיולוגי, זה, כן. זה שם.
והממד השלישי נקרא ממד הזהות, שזה בעצם...
מה זה אומר עליי?
מה זה אומר עליי? מה זה אומר שעכשיו נוזפים בי? מה זה אומר עליי כבן אדם? שאני לא ראויה, שלא מעריכים אותי?
מה זה אומר עליי שהילד שלי מעיז להרים עליי את הכל?
כן.
כאילו, מה?
אז זה המודל של השיחה הקשה, ובעיניי זה מודל מדהים, בעיקר כי הוא גם אפשר לנו להבין יותר טוב, אבל הוא גם...
הוא לא המודל, הוא הקוד הגנטי. אנחנו נדבר על המודל תכף, הוא הקוד הגנטי. הקוד הגנטי היא שיחה שירדה למימד הזאת, היא שיחה קשה.
כן. ובעיניי זה טוב, לא רק כי זה עוזר לנו להבין את הדברים יותר, אלא כי זה מעביר אותנו מתהליך של קונפליקט לתהליך של למידה. למצב שאני מתחילה להבין מה קורה לי, מה קורה לצד השני, מה אנחנו רוצים אחד מהשני.
אני בא מעולם המסע ומתן. זה העולם שאני מתיימר להבין בו משהו. וחשוב להבין ש-negotiation skills, או מיומנות מסע ומתן, תסקות ב-to expand the pie, בלייצר יותר ערך. שיחה קשה, זה לא negotiation skills, זה communication skills. זה נכנס לגמרי לעולם של מיומנות תקשורת. של היכולת, כמו שאנחנו אומרים, לתקשר את הקושי, to communicate the difficulty. היכולת שלי להגיד לך או למישהו, או קודם כל דרך אגב לעצמי, וואלה, אני מבואס. ואחר כך המסוגלות... להגיד את זה למישהו אחר בצורה קונסטרוקטיבית.
כן.
לא בצורה של, טוב, כאילו, שרק תדרדר את מערכת היחסים. הרי למה אנחנו פוחדים ברוב השיחות הקשות? בשלושה טעמים. אחד, שבאמת מישהו יציג לנו מציאות שונה. הרי אני כל כך אוחז במציאות שלי, כשאני עכשיו, אתה תראה לי פתאום משהו אחר, אז אוי אוי אוי, זה יערער את העובדות המאוד מבוססות שעליהן אני... בונה תזה שלמה ללמה אני במקום הזה, ולמה אני הילדה המקופחת במשפחה.
כן.
כן.
אתה יודע, זאת נקודה שאני אשמח שניכנס אליה, כי עוד לפני איך לנהל שיחה קשה, ומה קורה בשיחה קשה, אני חושבת שרוב האנשים נתקעים באם בכלל לקיים את השיחה הקשה, וזה משהו שאני פוגשת אותו כל יום, אני עובדת עם אנשים אחד על אחד, ויש להם משהו שהם רוצים שיקרה, הם רוצים ממישהו משהו, הם רוצים לפתוח משהו, הם רוצים לשפר מערכת יחסים, ובכל זאת הם לא פותחים את השיחה. כי יש להם כל מיני דאגות, הם אומרים, אם אני אפתח את השיחה, אז אולי זה ידרדר את המצב. או אני צריך לחכות לרגע המתאים בדיוק, שזה לא יהיה יותר מדי מתח, שזה לא ירגיש לא קשור, שפתאום באתי אליך כאילו out of the blue, ואמרתי לך, תקשיב מיכאל, אני מרגישה ככה וככה וככה, שקורה בינינו, הם מפחדים להביך את עצמם, הם מפחדים שהצד השני לא ידע בכלל על מה הם מדברים, ככה שעוד הרבה לפני מה קורה בשיחה הקשה, צריך לדבר קצת על המוטיבציה, בכלל לפתוח שיחה כזאת.
כן. הבעיה היא שרוב האנשים באמת מעדיפים שלא נהל את השיחה הזאת, או תואבו, כאילו, או להתעלם ממנה, או אם כבר לנהל אותה, אז כאילו העלינו את זה, כאילו, כי לא נעים באמת להגיד.
כן, נחכה לרגע שיהיה כאילו מקפצה.
אבל אמרתי לו, הוא הבין.
כן.
אז זהו, שלא. הוא לא הבין, או היא לא הבינה, כי אם אתה רוצה להגיד מה שנקרא, אז בוא.
מה הסכנה בלא לפתוח את השיחה הקשה?
פסוריאזיס.
פסוריאזיס. פשוט כך יהיה לכם פסוריאזיס, אתה אומר.
אני אומר, לא, זה בוורסות שונות. תראו, בעיקר, האמת, זה דימוי עצמי, זה פגיעה אמיתית בדימוי עצמי.
כלומר, הסכנה היא גם פגיעה בדימוי העצמי, גם זה שאני לא משיגה את מה שאני רוצה להשיג, המתח מצטבר והופך להיות יותר ויותר ויותר כבד.
ואז בעיקר זה באיזשהו שלב זה מתפרץ.
נכון.
כאילו, זה מתפרץ, ואז אנחנו שמים את המפתחות על שולחן, ואני לא עובדת פה יותר, אני סיימתי, אתה יודע מה? אני איתך, כאילו, קרה משהו שלא אמרנו, ולא אמרנו, ולא אמרנו, ועכשיו בסוף זה יתפוצץ, כי אתה התכחשת, והתכחשת, והתחקת, אז בסוף ברור שזה יתפוצץ באיזשהו שלב. וזה הסכנה, והסכנה היא בסופו של דבר, שוב, אני אומר, באמת ה-well-being שלנו, איך שנחיה עם עצמנו בשלום, כי אמר את זה פעם, מהטמה גנדי, אני חושב, נכון, be the change you want to see.
כן, היה השינוי שאתה רוצה לראות.
אתה רוצה לראות שינוי, תעשה, תלך לקלפי, מה אתה יושב ומקטר?
אתה יודע, בקבוצת הפייסבוק, חושבים טוב, שאלו אותנו שאלות לקראת הפרק הזה, וגם שי וגם אילה שאלו שאלה דומה, הם אמרו, איך קוראים לרגשות לא להגיע לשיחה, או לא להתפרץ בשיחה. ואני חושבת שמה שתיארת עכשיו, זה בדיוק מה שקורה כשאנחנו לא מנהלים את השיחה הקשה בזמן. כי אז הגעתי למצב שאני כבר כל כך חנוקה מהדבר הזה, שאין לי אפשרות אחרת חוץ מלהתפוצץ. ואז אני אומרת, וואי, הרגשות האלה עושים לי הכל, התפוצצתי.
זה לא רק זה, אמרנו דברים שאנחנו ממש מתחרטים עליהם אחר כך. כן, אמרנו דברים שאנחנו גם לא ממש חושבים אותם, אבל כיוון שזה, את בדיוק כמו אמא שלך, אבל אנחנו לא באמת חושבים שהיא בדיוק כמו אמא שלך.
אנחנו רק ידענו שזה ככה יפגע לה בדיוק.
בוודאי, הנה, נגענו עכשיו לחץ, נגענו בזהות. עכשיו זה, כן, אתה תשמע, אתה גבר כבר לא תהיה. אתה אומר את זה לילד שלך, אתה נותן לעצמך כזה כל החיים סתירות שאמרת דבר כזה. במילים אין רוורס, אין ריוויינד. כן? וגם זה שסלחתי לא אומר ששכחתי, כמו שאומרים בירושלמית. אני אנחנו זוכרים בעיקר את המילים האלה שפגעו, זה גם הצליח לפגוע בנו ולערער אותנו, כן? וזה רק עניין של זמן שזה באמת מתפרץ, ואז באמת הדיבור הוא דיבור נורא והיום, ואנחנו לא יכולים להחזיר, להגיד, שמה, אנחנו באים אחרי זה ומצטערים, שמי, לא התכוונתי, אמרתי ככה, זה יודעת שלא התכוונתי. אז נכון, אני מבינה, רוצה להאמין, אבל זה כבר נאמר, זה חלק מהרזומה של מערכת היחסים בינינו, זה כבר נרשם. ולכן אני חוזר לכמה זה חשוב להתכונן לשיחה קשה.
ולפתוח אותה.
מבחינתי, הזמן של לפתוח שיחה קשה, יש משפט שאומר, פעם אחת מקרה, פעם שנייה צירוף מקרים, פעם שלישית מגמה. אז אם קרה משהו פעם אחת במערכת יחסים, מישהו אחר, אנחנו לא קרציות. כאילו, בסדר, נו, קורה, קרה, טעויים, טעינו. בדרך כלל אנחנו צריכים לתת את מה שקרה, את השפיל, את המרחב, את הטולרנס הזה של הטולרנטיות של ה... פעם שנייה, בן אדם מאחר לפגישה, או שוכח את יום ההולדת, אמר תשובה שהיא לא לגמרי מלאה, למרות שכנראה היה לו עוד מידע, והוא בחר או בחרה. אני בשלב הזה, בדרך כלל אומר, פה כבר שלב השיחה הקשה כבר צריכה לבוא לי לביטוי. כי אם אנחנו אפשרנו לשלב השלישי להגיע, אז אנחנו צריכים, אין לנו להשים... אין לנו להלין אלא על עצמנו. וזה מה שהרגלנו את הבן אדם במערכת היחסים. אם לא אמרנו כלום, הוא מבחינתו הכל בסדר.
כן, כלומר, אתה אומר, כל אחד מאיתנו יודע בתוך תוכו, מתי עברו איזשהו גבול מבחינתנו, מתי עשו משהו שאנחנו לא באמת סבבה איתו.
כן.
ולהמשיך לחכות לזה שזה יהיה מובהק, יעבור, או לאסוף.
הוא יבין, הוא באיזשהו שלב, תכף נעשה, זו תקופה לא נוחה, בן אדם גם ככה, בוא, זה יסתדר. אז זהו, שלום.
אבל אתה יודע, אני חושבת שזה לא רק יעבור לו, אני חושבת שאנשים גם מניחים שהם צריכים לאסוף המון עדויות כדי לפתוח משהו, כאילו הם מתכוננים לאיזה קייס בבית משפט, והם אומרים, אוקיי, זה קרה פעמיים, אני אחכה שזה יקרה שוב כאן ושוב כאן, ואז אני אוכל לפתוח בפניו את הקייס.
יופי שאת אומרת את זה, כי זה לא קייס. ואנחנו, המון אנשים חושבים ששיחה קשה זה כאילו טיעונים וטיעונים שכנגד. זה משהו הרבה יותר פשוט, הרבה יותר בסיסי. לא צריך נורא להביא את כל הראיות התמוכות ולבוא עם תיק שלם, להגיד, הנה, הנה זה וזה וזה, הנה, אתה רואה, יש לי פה תמונה, כדה, כן. לא, הנה, שלחת לי את זה, כי זה בכלל לא משנה. כי מה דעובדתי כנראה לא נסכים. אבל אני לא יכול להתווכח עם הרגשות, או מה זה עשה לי, או התחושה הסובייקטיבית שלי, שאתה לא מעריך אותי מספיק. או שהמערכת פה, או שיש פה העדפה, או שמישהו מועדף יותר מאשר, או שמישהו או מישהי לוקחת אותי כמובן מאליו. עם זה אין, אין לי מה לבוא עם, 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 עם ראיות לעניין הזה, כי בסופו של דבר זה מה שאני מרגיש, ועם זה אין מה להתווכח. עכשיו, השאלה אם רוצים לעשות משהו בעניין או לא. אם הוא רוצה להמשיך להגיד, כן, איזה מסכן אני, ולספר לכל העולם ואשתו, ולהגיד, תראה, עוד פעם בעבודה אמרו לי ככה, ועוד פעם זה, והילדים, איך תדע את זה, אתה מגדל אותם, איך זה משפשים עליך, ואף אחד לא רואה אותך. אז אפשר, ואולי זה עונה על איזשהו צורך שאני לא יודע להגדיר אותו. אני חושב שהצורך שלנו הוא באמת לדעת שעשינו מה שיכולנו. דרך אף אחד לא מבטיח ששיחה קשה, ושיהיה ברור, שיחה קשה לא הופכת להיות שיחה קלה שמנהלים אותה בצורה מובנית. היא שיחה קשה.
כן.
כן, היא נשארת שיחה קשה. רק היא מקדמת אותנו. אני יודע, בסופו של דבר, אני מסתכל במראה, אומר, וואלה, עשיתי את הכי טוב שלי. יכול להיות שיצאתי, ולא יצא טוב, יכול להיות שהשיחה היא דרדרה בסופו של דבר, אז לא נורא, בעיניי לא שיחה קשה.
ואני חושבת שברגע שאנחנו מבינים שאנחנו יכולים לתקשר ברמת הרגשות, ואפילו ברמת הזהות, אז אנחנו פחות מסתבכים עם הבניית קייס, כמו שאמרנו. אני כבר לא צריכה לאסוף את העדויות ולחכות שהמקרה בדיוק יקרה, אני יכולה פשוט לדבר על מה שאני מרגישה.
וזה בעצם לוקח אותנו חזרה רגע לתהליך ההכנה.
כן, אז בוא תכין אותי.
הוא בעצם מורכב משלושה דברים. יש אלמנט של מעין סוג של שאלון שאני שואל את עצמי, הוא שואל את עצמי, ואחר כך באה השאלה המרכזית של מה מתחת השיחה. אני יכול להגיד לך ש-80% מהאנשים שאני עובד איתם, שמכין אותם לקראת שיחה כזו קשה, שאני אומר לו, תגיד לי, אז מה המטרה? אני! וואלה, לא יודע. זאת אומרת, אנשים המון פעמים לא מגדירים לעצמם, מה המטרה של השיחה?
למה?
כן, למה, כאילו, אתה רוצה לשנות, בן אדם 60, אתה רוצה, המטרה זה לשנות אותו, לחנך את הלקוח שלך, מה המטרה של השיחה? כן? אז אני רוצה לוודא עם עצמי שאני סגורה על מה מטרת השיחה. והדבר השלישי כבר נורא פרקטי, זה נקרא מה פתאום. פתאום זה ראשי תיבות של פורום, תזמון, אווירה ומקום.
פורום, תזמון, אווירה ומקום.
כן, מה פתאום לנהל את השיחה? פורום, מי צריך להיות בשיחה הזו? תזמון, בוקר, צהריים, ערב, לפני החג, אחרי החג. אווירה, לא אווירה, אלא אווירה. איך אנחנו רוצים אווירה? עכשיו, אווירה זה לא קטורת ונרות. כי לפעמים כוס מים עושה את האווירה, או סגירת המחשב עושה את האווירה.
כן.
כן, אנחנו לא מדברים פה על איזה משהו שהוא צריך לבנות לו איזה setting. ומקום. ההבדל אם ננהל את השיחה הזאת במטבח, או במרפסת, או במסעדה, או על שפת הים, או במשרד שלו, או במשרד שלי, או במסדרון, או בחדר האוכל.
בטלפון.
הטלפון זה בכלל תקלה. כי אנחנו, אבל אנחנו מדברים על שיחה שבדרך כלל יהיה בה את הקשר, אנחנו, ככל שניתן. מבחינתי, אז זה ההבדל בין הצלה של הטרש. הפתאום הזה, הפורום, זה ה-do or die. אם בנינו את את כמה שיכולנו להשפיע עליו, כי לא תמיד אתה יכול להשפיע על כן, אתה רוצה לדבר עם המנהל שלך, או עם המנהלת שלך, ב-Board of Directors, כן, עם שכן שיש לכם איזה עניין, שלא יודע, באופן קבוע, מכנה לך בחנייה. נגיד, לא נגיד, עכשיו זה גם שכן שאתה, אדם, מבחינתך הוא לא בדיוק הסגנון שלך. כן, לא, אתה גם קצת חושש, אולי יש שם איזה, יהפוך לאיזה אירוע קצת פחות סיב. אבל מצד שני, אם לא נגיד, יהיה סקית ועוד סקית, ובשביל להביא כבר תישאר את אוברנייט, כי אף אחד לא, אמרת לכם, זה לא ייגמר אם לא נדבר. אז עניין של הפתאום, של לדפוק לו בדלת, לתפוס אותו ליד החניה, לערוב לו, כאילו איפה אנחנו ננהל את השיחה הזאת, כדי שבאמת יהיה לה סיכוי להיות הכי אפקטיבית, כמו שאומר, under the circumstances, בנסיבות העניין.
כן.
כן, אנחנו רואים, באמת לא יכולים לתכנן את כל ה... אבל אלה הם שלושת הדברים. כאשר ההכנה הכי משמעותית, מתחילה, כמו שאמרתי, בשיח הפנימי, ואני אגיד לך ככה במהירות, מה עם שמונת השאלות, אבל שכוללות כבר את כל השלבים, שאם אני שואל את עצמי או שואלת את עצמי, יש סיכוי טוב שאני אהיה מוכנה לשיחה הזאת.
אז בוא נעשה איזה תרגול ביחד, אוקיי? אני אתן לך דוגמה למשהו שאני יכולה לחלוק, זו שיחה קשה שהיא בינונית בעוצמתה, אוקיי? אני משתתפת באיזושהי תוכנית בוקר, ובשביל להגיע לשם אני צריכה להפגין המון מאמץ. אני צריכה לקום ב-5 בבוקר, אני צריכה לנסוע שעה וחצי להרצליה בזמן הפקקים, אני צריכה לחזור, הבן שלי צריך להיות עם מישהו אחר, זה דורש ממני לא מעט משאבים, אבל זה משהו שאני רוצה לעשות, וזה מאוד מחמיא לי שפנו אליי והציעו לי לעשות את זה. אבל מה, הרבה פעמים כשאני מגיעה לשם, תוכנית בוקר כתוכנית בוקר, יש קצת מאוד זמן שבו אני יכולה לדבר, כלומר אומרים לי, יש לך 5 דקות, זה בהגדרה, שכבר מההתחלה אני מרגישה שבשביל 5 דקות זה המון המון מאמץ לעשות, ולא רק זה, בתוך החמש דקות האלה הרבה פעמים קוטעים אותי, ונותנים לי פחות זמן לדבר ממה מהחמש דקות האלה. ואני יוצאת בתחושה של וואו, זה המון, המון מאמץ בשביל משהו שאני לא בטוחה, שאני רוצה להשקיע אותו. אבל מה, הם חשבו אליי, פרגנו לי, זה לא מובן מאליו שמזמינים אותי להיות אורחת קבועה בתוכנית בוקר. וזה משהו שקצת לא נעים לי לדבר עליו עם התוכנית, עם המפיקה.
אוקיי, את שמה לב שזה נוגע לך במימד הזהות.
כן, בוודאי.
לפחות חמש זהויות שמענו כאן.
חמש זהויות, כן.
נכון? זהות האם של מי שזונחת רחמנה לצלן, את תינוקה החדש בשביל קריירה, אוי 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 אוי, כן? אחר כך יש פה עניין של, יש לי, אני אשת מקצוע, יש לי מסר, יש לי מה להגיד, והם קוטעים אותי, או, כן, אז זה האלמנט, הזהות המקצועית שלי. אחר כך יש פה את האלמנט של הזהות של, האם מתחשבים בי. אחר כך ברמה של הזהות שלי, של מי שיכולה to stand up for herself, כאילו, סך הכל, אני צריכה נורא נורא להכיר תודה, נתנו לי פלטפורמה, נתנו לי זה, אז זה הזהות, האם אני מנומסת או לא. ובסופו של דבר, זה הזהות באמת ברמה של ה-time consuming. איך אני מתכננת? האם אני מתכננת נכון? אני.
מה הזמן שלי שווה?
אז השאלה הראשונה, דרך אגב, שאלה באמת מה המטרה. למה אני בכלל רוצה לנהל את השיחה הזאת? אם אני מבין נכון, השותפה שלך לשיחה תהיה כנראה המפיקה, היא זאת שאחראית על התזמונים ועל השאלות. למה את רוצה לשוחח איתה?
המטרה שלי זה או להופיע יותר זמן כשאני מגיעה לשם, או להגיע לשם פחות פעמים, כלומר להרגיש שהערך זמן ההשקעה שלי הוא יותר משתלם מבחינתי.
זאת אומרת, קודם כל צריך לזכור בשיחה קשה, אנחנו תמיד מכניסים את האלמנט הטנטטיבי, של לראות אם אני יכולה להשפיע על זה שיהיה לי יותר זמן, או לשפר את התחושה שלי לגבי ה-time consuming, לגבי ה-return on investment, ההחזר על ההשקעה. עכשיו, למה אני אומר את זה? לראות אם אני יכולה. כי אם את באה לשיחה ואומרת, אני רוצה שיתנו לי יותר זמן. ואת מתחילה את השיחה עם המפיקה, ואת מבינה שהיא אומרת לך, תשמעי, עם כל הכבוד, באמת אנחנו מאוד מאוד מעריכים, אבל זה בנוי ככה, ואז את מתחילה, מה זאת אומרת? אני מסביר לך, אני משאירה את הבן שלי, אני צריכה לבוא, זה לא דבר פשוט. ואז אנחנו מתחילים, כמו בפיזיקה, את דוחפת והיא דוחפת חזרה, זה מתכון פחות מוצלח. אבל אם את אומרת, אני באה לראות אם אני יכולה, שמה סימן שאלה במקום סימן יעד. כבר, את אומרת, טוב, נראה אם אפשר. את פשוט הופך את זה למשהו שהוא יותר ריאלי.
כן.
כן? כי אנחנו לא קוסמים. שאלה שנייה. באיזה אופן תרמת לעובדה שאת מוצאת עצמך מנהלת השיחה הזאת? מה התרומה שלך לעובדה שאת בשיחה הזאת?
זה שהסכמתי לפורמט. מה זה?
הסכמת.
כן.
רוב האנשים, שאתה שואל אותם מה התרומה, אומרים לך, הם לא נותנים, הם מכריחים אותי. עזוב, מה הם? בוא, מה אתה? זאת אומרת, אני תרמתי בזה שא', בחרתי במקצוע שהוא מקצוע שמתעסק בבני אדם ובוול-בינג שלהם. נכון? מתחיל בזה. אני, התרומה שלי גם זה שמישהו הציע לי ואני.
הסכמתי. כלומר, ידעתי שזה הדין.
כל שיחה פחות מורכבת, או סליחה, כל שיחה פחות מוצלחת, ככל שיש לי עם זוגתי, מתחילה בעובדה שאני בחרתי להינשא לה. זאת הבחירה שלי, אף אחד לא שם נקדח לרגע, אמר לי, כאן זה מתחת לחופה.
כן.
כל שיחה שיש לי במקום העבודה, שהיא פחות, מתחילה בעובדה הפשוטה שבחרתי לעבוד במקום הזה. כל שיחה שיש לי קשה כמנהל או כמנהלת, מתחילה בעובדה שבחרתי לנהל אנשים.
כן.
עכשיו, אין בזה שום דבר שלילי. זאת תרומה, זאת התרומה שלי. עכשיו, רציתי, על זה נאמר, ברוך הבא איסורי.
כן.
כאילו, רצית משהו, רצית, עבדת, וזה מאוד חשוב, כי כשאדם מבין שיש לו תרומה לסיטואציה, א', הוא מבין שזה גם קצת שלו, ובעיקר זה משנה את רמת המוטיבציה לניהול השיחה.
כן.
כי אם אתה מבין שיש לך גם קצת תרומה, אז יש לך גם אחריות. אם יש לך אחריות, בוא נעשה עם זה משהו.
כן.
רוב האנשים בשיחות קשות עושים הכל כדי להרחיק מעצמם את האחריות. תשמע, אכלו לי, שתו לי.
דופקים אותי.
מה זה, מה לא עושה? כל הזמן הם עסוקים בבליימינג, זה בליימינג, אנחנו מאוד חזקים בבליימינג. אומרים לנו, ממציאי המתודה, go from blaming to contribution.
כן, לבדוק לא מי השם, אלא איך כל אחד תרם למצב.
איך אני, אז זה דף הכנה שאני עושה ביני לבין עצמי, אף אחד לא רואה את זה, מותר לי לגלות לעצמי בשקט בשקט, במה אני תרמתי לעובדה.
אוקיי, מעולה, מה השאלה הבאה?
דרך אגב, יש לך עוד תרומה.
כן.
כמה זמן את כבר מופיעה בתוכניות האלה?
בתוכנית הזאת ספציפית, משהו כמו חודשיים, אבל
כמה פעמים כבר באת לשם?
שש פעמים, אני חושבת.
זאת אומרת, שעד היום לא אמרת כלום, זה גם חלק מהתרומה.
לא, כבר אמרתי פעם אחת.
אה, יפה.
כלומר, השיחה הזו כבר חצי התקיימה.
כבר רמז. אז אפילו התרומה שלך, כי המון אנשים, אני אגלה לך סוד, התרומה הכי גדולה של אנשים בעולם לשיחות קשות, זה שהם אנשים נחמדים. אנחנו נחמדים, אנחנו לא רוצים להגיד, אנחנו...
כן, לא נעים, נחכה, נראה.
כן, זהו, נחכה.
אולי זה ישתפר.
אנחנו יודעים, אתה יודע, את ההבדל בין אופטימי לפסימי. כי פסימי זה אופטימי עם ניסיון. ואנחנו רובנו אופטימיים, אנחנו אופטימיים, זה יסתדר, והוא על הכיפק, וזו תקופה כזאת, ונו, וגיל ההתבגרות, וזה, וזה ככה, ועכשיו יש לחצים, וזה, המיליארד הסברים, שבסתנו, למה להציק? נו, מה עכשיו?
אז מה השאלה הבאה שאני צריכה לשאול את עצמי?
אם אני, היא, מה אני חושבת? אם את מפיקה של תוכנית בוקר, מה את חושבת?
אני חושבת שיש לי הרבה אילוצים שאני צריכה לחבר ביחד. יש המון אורחים, יש המון אייטמים, יש את הקשב של הקהל שרוצים לחבר. יש את זה שאני נותנת הזדמנות לאורחים להגיע. יש לי המון גורמים לתאם ביניהם.
יפה, אז אני אוכל להגיד שמאוד כיף להכין אותך לשיחה קשה. כיכול שלך ניכנס לנעליה של מישהי שהיא מדהימה. זה גם אומר משהו על המימד הרגשי.
אני יאמר בצניעות שאני פשוט מתרגלת את זה כבר המון זמן.
אני רק אומר שזה גם אומר שברמה הרגשית, זה אולי מפריע לך, אבל זה לא ממש טלטל אותך עדיין. כי כשאנשים נמצאים במקום שממש כועסים על מישהו, אתה אומר לו, אם אתה במצבו, מה אתה? מה אכפת לי מה זה שימות? זאת אומרת, המון אנשים נורא מתקשים.
כן.
מנטלית, דרך אגב, זו שאלה מנטלית לחלוטין, היא לא קשורה לשום דבר שבעובדה. זו שאלה, אם אתה... אם אתה מנהל של 10 אנשים, מה אתה חושב? אם אתה אחראי על תקציב של כך וכך, כן? אם אתה עכשיו ילד בן 15, מה אתה חושב? בן אדם שמסוגל לענות לעצמו, בצורה אותנטית. אז קודם כל, הוא יכול לבד להבין ש-maybe he or she has a point. כאילו, פתאום אתה מבין ש... אתה אומר לעצמך, רגע, אם אני זה, יש לי המון אילוצים, וואי, כאילו, לא כל כך פשוט הסיפור הזה, וזה מיד משנה את הטונציה. וזה גם מאוד מנטרל את העניין שעושים לי את זה בכוונה.
כן, זה מחליף את העמדה מעמדה של קורבן לעמדה של בן אדם שמבין שיש פה מצב מורכב עם כל מיני משתנים.
אם הוא מסוגל להבין את זה. כן. זה באמת, את אומרת, זה מעלה את המקום הרגשי למקום היותר רציונלי.
כן.
כן? ובעיקר גם נותן לי להבין שאנשים רואים דברים בצורה...
שונה.
שונה.
אני חושבת שזה גם לא מחליף רגש ברציונל, אלא זה נותן לדברים לחיות זה לצד זה.
זה לא מחליף. את הרגע זה לא יכול להחליף, אבל זה מעלה, זה מאפשר לנו להיות לא רק במקום הרגשי, אלא גם להכניס את האלמנט הפתאום השכלתני לתוך זה שתשמע, בן אדם הזה הוא לא באמת קרה לי. היא לא אמרה, בוא נביא אדם לתוכנית בוקר בשביל להתעלל בו.
כן, ברור. מה השאלה הבאה?
השאלה הבאה היא מה אני מרגישה לקראת השיחה. כן, איזה רגשות אני מרגישה?
אני מרגישה איזשהו חשש שהבקשה שלי תצטייר כלא לגיטימית או כדורשת יותר מדי.
חשש.
אני מרגישה שאולי זה יישמע קצת מתנשא, שאני מעלה את זה ושאני חושבת שמגיע לי יותר בתוכנית הזו.
אז חשש, ספק, כן, למצוא.
חוסר ביטחון.
חוסר ביטחון. ואיזה רגשות עשויים להתעורר תוך כדי ניהול השיחה לדעתך?
כעס, אולי זלזול, אולי...
מצוין. השאלה הזאת היא כל כך חשובה, כי אם יש משהו שיכול לחסום אותנו בניהול השיחה בפועל, זה הרגשות. אז אם אני מסוגל או מסוגלת להגיד לעצמי מה אני מרגישה, קנאה, אני מרגישה ככה, מרגיש ככה, אני אומר את זה לעצמי, בלי להתבייש, אני לא מתבייש מעצמי, לפחות תודה. ומה יכול להתעורר תוך כדי השיחה? אז כבר עשיתי צעד מאוד גדול, מבחינה שנתתי לעצמי דין וחשבון דיווח רגשי, כן? לא רגשני, רגשי למה שיקרה, ואז היכול שלי to monitor, להתמודד עם זה כשזה יקרה בפועל, היא הרבה יותר גדולה. ואז באה השאלה החמישית, מה אם יאמר מקפיץ לך את הפיוז?
מה?
מה אם יאמר?
כן.
אם היא אומרת איזה משפט, את מה שנקרא, לא רוצה להגיד מתפזרת על הקירות, גם אם זה פנימית, אבל ממש זה כפתור אדום.
מה יהיה כפתור אדום? אם היא תגיד לי, נגיד, תגיד אותה שבכלל מזמינים אותך, או ככה זה, וזהו.
זאת אומרת, משהו כמין דיסמיסט כזה.
כן, אם היא לא תתייחס לקושי שלי, כן.
למה השאלה הזאת חשובה? זה בדיוק השאלה שמריחה לנו את אורך הפתיל. כי אם אני אומר לעצמי, או את אומרת לעצמך, אם אתה תגיד לי, תשמעי, ככה זה וזה, מה, אין מה לעשות. אז כל עוד זה לא קרה בשיחה, את יכולה להמשיך לנהל את השיחה. כשהיא אמרה את זה, את אומרת, ידעתי שהיא תגיד את זה, אז אני יכולה להמשיך את השיחה.
כן.
אם אנחנו לא נותנים את החשבון, דין בחשבון על, על, על הכפתורים האדומים שלנו לפני השיחה, כן? אם הוא יגיד שמי, האמת, אני כבר לא כך אוהב אותך. כן, עכשיו, אם אני לא נתתי לעצמי דין בחשבון מקדם לי לזה, כשזה קורה בשיחה, באמת עכשיו זה...
פיצוץ.
פיצוץ. פה, הערכנו את הפתיל. הצלחנו לקבל עוד 2 מילימטר, שלפעמים זה ההבדל בינה להיות או לחדול, בינה do or die.
כן? אוקיי, מעולה.
עכשיו עברנו לשאלה שדיברנו, כן? החמישית שהיא, מה פתאום? פורום תזמון אווירה ומקום. מי צריך להיות בשיחה?
אני והמפיקה.
אוקיי. מתי? בוקר, צהריים, ערב. שאני אומר מתי צריך להיות ברמה של יום ושעה.
מתי? בזמן שאני יודעת שהיא לא עסוקה בהפקה.
תני לי מועד, יום ושעה.
נגיד יום שני בשעה 3.
אוקיי, זאת אומרת, אנחנו רוצים אלמנט של פניות.
כן, אני אשאל אותה מתי נוח לך לדבר.
סבבה. אני אומר שהרבה ממקום העבודה אנחנו מעדיפים, נגיד, יום חמישי אחר הצהריים, או לקראת סוף היום. לא כדאי לנהל שיחות קשות בלחץ של זמן. זה מאוד מתסכל.
כן.
וזה גם שוב מתכון לאי-הצלחה. פורום תזמון, אוקיי, את והיא. תזמון, אנחנו מדברים על יום שני, שעה 3 לצורך העניין, שזה בעיקר, כמובן, כמו שאמרת, בתאום איתה, אנחנו לא נכפה. אווירה, איזה אווירה את רוצה שתהיה בשיחה?
אווירה נעימה.
איך מייצרים אווירה נעימה? למשל, לבוש. כן, לפעמים לא לבוש קוקטי מדי, או לא לבוש מחויית מדי, לפעמים זה מצביע על, זה מאפשר דברים אחרים. לפעמים מספיק שאני מוריד ג'קט, זה מאפשר, או מפשיל קצת את השרוול, אז האווירה קצת אחרת. הרבה פעמים אנחנו מדברים על קצת כיבוד, או משהו, נגיד, הקפיטריה.
אבל אני חושבת על דברים כמו, נגיד, לא לשבת מול בן אדם כשיש ביניכם שולחן, או כשהמחשב שלי בצד השני מהבהב ועושה קולות, או שאני כל שנייה עונה לטלפון, כמו דברים שהם...
יפה, אז בפירוש, עזרים טכניים, מה שקראו, אלמנטים טכנולוגיים, ככל שאנחנו מבדים שהם פחות יסיחו דעתנו, זה בפירוש חשוב. לפעמים אנחנו אפילו מדברים להיות לפני חלון או אחרי חלון, כדי שיהיה לבנם לאן נברוח עם המבט. יש אלמנטים שאנחנו אומרים, איך אנחנו מבדים באמת שהאווירה, ואז לפעמים במקום שולחן מרובה, שולחן אולי עגול, אולי בלי שולחן בכלל, איזה סוג של כיסאות, אנחנו מדברים על דברים שהם דרך כלל מאוד מאוד פשוטים, שיש לנו כוס מים על השולחן, יכולה לשנות בצורה מהותית אווירה.
הטון שבו אני מדברת, החיוכים, שפת גוף.
כן, אבל שם, שוב, אני לא יודע להגיד לך כמה אנחנו באמת מסוגלים לשלוט בטון שלנו. ואם אנחנו נסים לעשות את זה בצורה מעושה, זה יוצא. אני אדבר על אווירה באמת בעיקר ברמה החיצונית בשלב ראשון.
אז אווירה ומקום.
איפה?
במקרה הזה זה יצטרך להיות בטלפון, כי אין ברירה אחרת.
אני פחות קונה את ה...
אני גם לא אוהבת טלפון, אבל במקרה הזה, הזמנים היחידים שבהם אני רואה אותה, זה בזמן שהיא מפיקה את התוכנית והיא עסוקה מדי.
אז בואי נראה. אם זה חשוב לך מספיק, אז יכול להיות שיום אחד את תישארי קצת יותר.
אני נשארת. היא מאוד עסוקה כשהיא בעבודה.
אז אפשר לשאול אותה.
למען האווירה, אני אומרת אולי עדיף בטלפון.
בהבנה שלי, טלפון נועד אך ורק לתיאום. טלפון לא נועד לניהול שיחות קשות. גם לא מיילים ולא, איך זה נקרא, וידאו קונפרנס ולא... בכלל, ככלל, לחיים, יש משפט שאומר שהסטרס עולה, מצמצמים דווחים. שהסטרס עולה, מצמצמים דווחים. אנחנו עושים את זה כל יום, כל היום, יש רעש מחדר ילדים, אנחנו אומרים, מה קרה? נכון? קיבלנו איזה מייל לא ברור, מרימים טלפון, מדברים עם השיחה לא ברורה, בוא ניפגש. זאת אומרת, סטרס עולה, מצמצמים דווחים. זה בכל סיטואציה, אנחנו עושים את זה אפילו בלי לשים לב. אם זה דבר שהוא חשוב לך שיקרה, לנהל את זה טלפונית, שאת לא יכולה לראות לא את מבע, לא את שפת הגוף, לא, 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 לא את המימיקה, לא את רוחב האישונים, לא את תנועות הידיים. בזמן שהיא משוחחת איתך, לא בטוח שהייתי נותן הרבה סיכוי לשיחה הזאת. כן, הייתי מתאם את השיחה בטלפון, הייתי אומר, יש איזה משהו, הייתי שמחה אם היינו יכולות לפרגל לעצמנו איזה, לא יודעת מה, 20 דקות, חצי שעה אולי, מתי יכול להתאים לך? ו-to make space. השאלה הבאה, שאלה שביעית, היא איך אני פותחת את השיחה. זה כבר מלמד אותנו שאתה לא יכול לאלתר שיחה קשה. לפחות ברמת הפתיחה. תתכנן איך אתה פותח את השיחה הזאת. עכשיו, תמיד בסוף זה יהיה ורסיה של מה שאמרת לעצמך, כי אתה לא יכול ממש לגעת, לדעת מה אני אומר, אבל אומרת. אבל איך היית רוצה לפתוח את השיחה? נניח שאני עכשיו אותה מפיקה?
הייתי אומרת לה, היי, אנחנו הייתי מתארת קצת את המצב.
דברי, תפתחי את השיחה.
אוקיי, פותחת את השיחה. רציתי לדבר איתך על התוכנית בוקר ועל ההגעה שלי.
כן, סבבה, מה?
אז קודם כל אני ממש שמחה להשתתף בזה, ואני חושבת שזאת חוויה מעניינת. יש משהו שאני מרגישה איתו קצת לא בנוח, ואני רוצה לשתף אותך בו, ושנחשוב ביחד מה אפשר לעשות. קצת קשה לי עם זה שאני משקיעה המון המון מאמץ, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל אני משקיעה המון מאמץ כדי להגיע לתוכנית.
כמו כולנו.
כן, אני בשבילי אני תופסת את זה כמאמץ, ברור לי שעוד אנשים מתאמצים, אני קמה מוקדם, אני נוסעת שעה וחצי לכל כיוון.
יש פה חבר'ה שנוסעים כמעט 3 שעות בבוקר.
כן, בסדר, אני מדברת על החוויה שלי, ולפעמים אני מרגישה שביחס למאמץ, הזמן שבו בסופו של דבר אני מדברת...
אז זאת אומרת שאת לא רוצה בעצם להמשיך?
לא, זה לא מה שאני אומרת. אני אומרת אומרת שאני מרגישה שיש לי איזשהו קושי או פער עם זה, שהייתי רוצה לבדוק איתך אם יש מה לעשות.
בעיקר לעבוד עליו. זה חלק מהשואו ביזנס. את רוצה להיות חלק מתוכנית בוקר, תעבדי על זה.
לעבוד על מה?
על הקושי שלך.
על הקושי שלי. אז אני מעלה את זה, כי אני
בואי נתחלף.
כן, אוקיי.
עכשיו, את תהיה מפיקה.
אוקיי. אגב, היא הרבה יותר נחמדה מזה. אבל כן.
אני יודעת שאנחנו מכינים אנשים לשיחות קשות, אנחנו מכינים אותם לאוורסיה.
ל-worst case.
הפחות סימפטית. אם זה הכל היה סבבי, בבי, עולה וידאבי, זה כבר היה מסתדר.
כן, אז יאללה, עכשיו אתה...
אז אני אלך רק על המשפט פתיחה.
אוקיי.
מה שלומך?
טוב.
אנחנו עובדות ביחד כבר עוד מעט חודשיים עכשיו. איך נראה לך? איך את חווה את העבודה המשותפת?
אני ממש מרוצה. אמרתי לך כבר כמה פעמים, אני ממש מרוצה מההופעה שלך, אני חושבת שבימים שאת מגיעה, יש אייטמים טובים, ואמרתי לך, אני אומרת לך את זה כל פעם, אני מרוצה שאת כאן.
אבל כשאת אומרת שאת מרוצה, אני זוכר בסדר שאני שואלת, למה את כמובן, את מרוצה ממה?
אני מרוצה מהרמה שזה נותן לתוכנית, אני מרוצה מהתכנים שאת מביאה, אני מרוצה מהצורה שבה את מדברת.
אוקיי. מה את חושבת על מסגרת הזמן? שאני עלה, שיש לי, איך את רואה אותה?
תראי, זה קצר, אבל זה תוכנית בוקר, ככה זה מסגרת הזמן, האייטמים הם קצרים, ואולי בהמשך ננסה להכניס אותך עוד, אנחנו רוצים...
עכשיו תראי, לא עשיתי כלום, והיא כבר מתחילה לדבר איתי על בהמשך שאולי יהיה וכו וכו, לא אמרתי עוד כלום, עבדתי מתודולוגית,
כן.
וכבר... באמצעות השאלות, זה נקרא the art of asking questions, אני אוסף עכשיו אינפורמציה, שא' היא מאוד חיובית.
כן.
כן? לא התחלתי ישר עם...
נכון, אבל אני מדברת מזה שכבר דיברתי איתה על הנושא, ואני מכירה את זה.
אבל אני רק מסביר שהמתודה עובדת בינתיים. אני אין מושג מה היא תגיד, אבל אם את תשתמשי באותו משפט פתיחה, דיברתי רק על משפט פתיחה. משפט פתיחה משלב אומר, שאתה מתחיל במילה, באנחנו, כדי
לחבר.
יש לנו, אנחנו, כלומר, אנחנו עובדות ביחד, מה, חודשיים? כן, כן, הוא, דרך המשפט שאין עליו מחלוקת. משהו שאי אפשר להתווכח עליו. כן, אנחנו, זה לא, לשנינו חשובה הצלחתה של מדינת ישראל, לא, מה, איך הגעת לזה? כן. לא, זה צריך להיות משהו שהוא ברור, אבל הוא שלנו.
כן.
כן? יש לנו את התוכנית הזאת. כן? ולעבור לאיך או מה. שאלות איך או מה זה קרא empowering questioning. אני מעצים את האחר שאני שואל אותו, שאלות של איך ומה, how or what.
כן.
איך אני רואה? מה, אני אגיד לך מה אני חושב. ואז אנשים מתחילים לדבר. ועכשיו אנחנו באים the art of asking questions. האומנות היא, מחולקת לשניים, את בוחרת מילה או משפט שבן אדם אמר, כמו שהוא אמר, הופכת את זה לשאלה, שאת אומרת בסדר למה הכוונה, או מה זה בסדר בשבילך. אין סיכוי שהוא יתעצבן עלייך. בטח בעולם היום שאנשים מאוד קצרים עם אנשים. למה? כי השתמשת במילים שלו. אנשים מאוד אוהבים את המילים שלהם.
כן. אתה אומר, אין סיכוי שיגיד, טוב, תגשי לנקודה, מה את רוצה, הזמן שלי קצר.
כן, כי, אוקיי, אני מבינה, דרך אגב, אם הזמן קצר, אז אולי נקבע מועד אחר. אם אין זמן לשיחה, אמרתי לך, זה מתחיל בפתאום, זה הדוורדאי של השיחה.
כן.
פה, אנחנו ידענו שהגדרנו מראש רבע שעה, 20 דקות, או חצי, הגדרנו זמן.
כן.
תחילתה של שיחה קשה היא להבין את ה-state of mind, את צורת החשיבה שלה, שותף שלנו לאינטראקציה. אני רוצה לגלות לך שבאחוזים מאוד גדולים, מסתבר שאנחנו ראינו צל הרים כהרים. אתה נורא נעלבת ממשהו, אפילו לא שם לב שזה קרה.
כן.
או הוא בודק גבולות, או מיליון ואחת דברים, או שכחת איך זה להיות ילד בן 16 שבכלל...
כן.
זה החלק המרתק של השיחה. והסיכוי להיות שם זה רק אם נתחיל במשפט פתיחה משלב. אבל רק כדי נחזור רגע לדף השאלון.
כן, שאלה אחרונה, שמינית.
מה המטרה בניהול השיחה?
מה המטרה בניהול השיחה? שזה נגענו בשאלה הזאת.
מה המטרה עכשיו?
עכשיו, ספציפית במקרה הזה.
כי יש הבדל עצום בין שאלה אחת לשאלה שמונה. בשאלה אחת התחלת במקום הפרקטי, בשאלה שמונה את עולה כבר במקום המהותי. מה בעצם המטרה שלך?
המטרה שלי זה להרגיש שהזמן שלי מנוצל בצורה שאני מרוצה ממנו.
מוערכת.
לא רק מוערכת, אלא ביני לבין עצמי, להרגיש שאני מנהלת את הזמן שלי טוב.
אז אם בהתחלה היה לראות, אם אנחנו יכולים לקבל, אנחנו פתאום מבינים שזה משהו די עמוק. זאת אומרת, המטרה שלי זה לוודא שאני משקיעה את הזמן שלי, בצורה נכונה, ואני, וה-well-being שלי, כן, ואני, סליחה שהתפרצתי ואמרתי מוערכת, אבל להבין, דרך אגב, גם יכול להיות שזה השקעה לטווח ארוך, יכול להיות שאני אעשה, יהיה עוד כמה, עוד חודש, לא יודע שאלה, אבל שאני יודע שיש, שידליקו לי אור בקצה המנהרה.
כן.
אם זה מה שיש, מה שקרה טולי, יש מושג טולי בעולם, עשה אותך, take it or leave it, T-O-L-I.
כן.
אם היא אומרת לך טולי,
אז טוליה זה ליבית כנראה.
אז כן, אז אם היא תגיד את זה, גם היא לא תגיד את זה בצורה כזאת, אבל אם אמרתי שמי, זה, it is what it is. כן, ו... אז א', את יודעת שנורא ניסית, התרעת, ולפעמים, את יודעת, enough is enough, כן?
כן.
יש משפט שאני מאוד אוהב אותו, שאומר, עדיף סופרה מאשר בלי סוף.
כן.
עדיף סופרה מאשר בלי סוף.
נכון.
כאילו, יש מצבים... השיחה הקשה הזאת מאפשרת לי להגיד, טוב, יאללה, בוא נגמור, שיהיה חיתוך.
כן. לפחות, זאת נקודה חשובה, כי לא תמיד שאני אפתח את הדברים, אני אקבל את מה שאני רוצה, לא תמיד הצד השני יסכים איתי, לא תמיד זה גם יגיע למקום שאני מרוצה ממנו.
ולכן צריך להבין, שאם אנחנו עוברים לשלב הביצוע של השיחה הקשה, הבסיס, שילה דאג וברוס אומרים לנו, חבר'ה, שאתה בא לשיחה קשה, מטרת העל שלך או שלך, זה קודם כל לבדוק את בסיס הנתונים.
כן.
אנחנו כל כך שבועים בנתונים של עצמנו, ובמסקנות, ובפרשנות, ובפול אוף דאטה שלנו, שאנחנו כבר יודעים מי יהיה מזג האוויר, ומה תהיה התוצאה, אני כבר יודע מה הולך להגיד.
כן.
אז זהו שלא.
נכון. אני רוצה להסביר למה יש לנו סיפורים שונים. כלומר, הרבה מזה זה בגלל שאנחנו קודם כל רואים צדדים שונים של המציאות. אפילו כשאנחנו יושבים כאן בחדר, אתה רואה אותי ואת הקיר הכתום מאחוריי ואת הדלת, ואני רואה חלון ותמונה. אז כבר היינו באותה סיטואציה, אבל ראינו דברים שונים.
ואין שום טעם להתחיל להתווכח, כי פשוט אנחנו אנשים שרואים מציאות בצורה שונה, וזה עוד לפני שהכנסנו מגדר וגיל.
אז אני חושבת שבדיוק בגלל הנקודה הזאת, להתווכח על העובדות, זה דבר שהוא כל כך לא פרודוקטיבי. וזה המקום שאנחנו נתקעים בו.
פיפחת. השיחה תהפוך לא להיות שיחה קשה, אלא למשבר בלתי הפיך למערכת היחסים.
כן.
בעיקר אם זה נושאים שהם במהות, הם בזהות שלנו.
כן.
ראה ערך ישראל פלסטין, כן?
כן.
או דת ומדינה, כן, הדברים האלה. זה טק, זה ישר, כי אנשים לא התכוננו, לא עבדו מתודולוגית.
כן. כי אני אגיד לך גם מה אני מרגישה שקורה, כשאנחנו נשארים ברמת מה קרה, אז אנחנו ממשיכים להטיח את העובדות, את האשמות, את הסיפורים.
זה להטיח ולהגביר אותם. כן, אבל... ראי תוכניות פה פוליטיקה למיניהם.
כן, אבל הרגשות שלנו, הם ממשיכים בסאבטקסט לפעול ולהעצים את עצמם, והממד של הזהות יורד עוד יותר עמוק ועוד יותר עמוק. זה השלב שמישהו קם
זה היה ביטוי פיזיולוגי, לזה שהיה head enough.
כן.
את לא תגידי לי, מי שאתה כאילו, כל מיני דברים שאנחנו נתקלים בהם לפעמים, בתקשורת, או אנשים מגיבים, או ילד עוזב את בית הוריו.
כן.
כן, או מישהו קם ומתפטר. זה בדיוק מה שקרה שם.
כן.
כן, השיח הזה, במקום להיות מנועל בצורה פרודוקטיבית, קונסטרוקטיבית, שאפשר עליו לבנות את מערכת היחסים, היה דסטרוקטיבי, הוא הרס אותה.
כן.
וזה אחת הסיבות שאנשים נורא פוחדים מהשיחה הקשה, כי אולי תהרוס את משהו. אוי, 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 תשמע, אתה יודע, כבר עדיף ככה.
כן.
כאילו, המושגים האלה. נחזור רגע לעניין הזה שאנחנו אומרים שמטרת העל בשיחה קשה היא לבדוק את בסיס הנתונים. או בעצם, ולכן אני נורא, נורא נורא מעניין אותי לשמוע איך הוא או היא, לפני שהיא בכלל פותח את הפה.
כן.
שלב הביצוע מורכב משלושה אלמנטים. משפט פתיחה משלב, שתרגלנו אותו, כן? הקשבה אינטראקטיבית, זה אומנות שאלת השאלות. אנשים מכירים את המושג הקשבה אקטיבית, שזה בעצם, אתה משקף לוודא שהבנת.
היה לנו על זה פרק, מספר 3, לכו תקשיבו.
אז אנחנו מדברים על הקשבה אינטראקטיבית, זה הקשבה שבה אני מפריע באמצעות זה שאני שואל שאלה כדי לקבל עוד מידע.
כן.
ואיזה שאלה אני שואל? לקחתי מילה או משפט שבן אדם אמר, והפכתי את זה לשאלה. עכשיו יש פה אלמנט מאוד יפה בשיחה קשה, או בכלל בשיחות. אני אף פעם לא יודע מה הולך להגיד. אבל I get to choose, אני בוחר איזה מילה או משפט מתוך מה שהוא אמר, להפוך לשאלה כך שכך אני יכול לנתב את השיחה לכיוון שיותר מעניין אותי.
כן.
כן? וזה תמיד נגזר מכמה בן אדם מוכן לדבר, ואני יכול להגיד לך שבתרבות הישראלית אנשים מאוד אוהבים לדבר.
כן.
בעיקר על עצמם. הם מאוד אוהבים לדבר. אז עכשיו, כשהתחלתי לדבר איתך על אומנות שאלת השאלות, אמרתי שהצד הטכני הוא לקחת מילה או משפט ולהפוך אותו...
לשאלה.
לשאלה. הצד האומנותי לדעת מתי להפסיק.
וזה מרגיש מוך חקירה גם.
כן, כן. תגידי, מה, אתה חוקר אותי עכשיו?
כן.
ולכן לא פעם אנחנו מוסיפים את ה... תראי, אני מקווה שזה בסדר, יש לי רק עוד שתי שאלות, רק כדי לוודא. כאילו, אנחנו מרקחים, או אם זה בסדר שאני שואל, אז כאילו, את אומרת שזה בסדר מבחינתך, באיזה אופן זה בסדר? ואנשים נפתחים, הם מדברים. עכשיו, באיזשהו שלב, אספנו דאטה, קיבלנו אינפורמציה, אנשים שיתפו פעולה, למדנו, ועכשיו אנחנו שואלים, זה בסדר שאני שתף אותך באיך אני רואה את הדברים? זה בסדר שאני אגיד לך למה ביקשתי את הפגישה הזאת? וזה השלב שבו אנחנו עוברים our side of the story. עכשיו, תורי. עכשיו, בן אדם שחווה X דקות של הקשבה, ישמח להקשיב לך.
אני חושבת שגם מה שהטכניקה הזו עושה, זה למנוע מהצד השני את הצורך להתגונן.
בוודאי.
וכבר השיחה שהיא עדיין שיחה קשה, אבל היא הופכת להיות פחות קשה, כי היא כבר לא מאבק, היא לא ראש בראש.
כשאני פותח את הפה שלי בשיחה קשה, זה תמיד מתחיל ב... תראה, אז אני מבינה שאתה אומר כך, וכסמת, יש איזה סיכום קצר של מה ששמעתי עד עכשיו, כדי שהבן אדם ידע א', שהקשבנו לו, וב', שמה שאני הולך להגיד קשור למה שהוא אמר. המתודה הזאת היא מתאפיינת, ובזה הסיבה שאני כל כך אוהב אותה. בתיקון במחאות טעויות תוך כדי נגינה. זאת אומרת, לאור הנתונים שכרגע קיבלתי, ולכן כל כך חשוב לי להקשיב לבן אדם קודם, המטרות של השיחה השתנו.
כן.
כי שם נמצא, זה אוצר בלום. כשאני מקשיב לך, אני מבין איזה השלכות יש לזה על המטרות שלי.
כן.
ולכן, קוראים לזה framing and reframing. המטרה של שיחה קשה, שאני מדבר, זה לראות אם אני צריך לעשות מסגור מחדש של המטרות שלי לאור הנתונים שכרגע קיבלתי. א', זה מחייב אותנו לצניעות. כי אני, עם כל הכבוד הנתונים שיש לי, אני עדיין, הם עדיין חסרים.
כן.
ואם אני רוצה לצאת בסדר ביני עצמי, יכול להיות שעכשיו לאור מה ששמעתי, כדאי לשנות את המטרות שלי תוך כדי תנועה.
כן.
היה פעם, שאלנו איזה אירוע עם אחת הבנות שלנו, שהיא פעלה בצורה מאוד שונה מהכללים. היה סיטואציה מאוד לא פשוטה, ואנחנו, איריס ואני, החלטנו שאנחנו נעלים את השיחה, ושואלים אותה, מה חשבת על מה? אז היא הסתכלה עלינו, והיא אמרה, העדפתי להריב איתכם, אשר לאכזב חברה שלי. זה היה תשובה מדהימה, שבאותה שנייה, כהורים שגם מחנכים לערך החברות והראות, ושהיא אומרת לנו בעצם, אני יכולה לסמוך, איך זה מנהל יכולה לעשות מריבה גם על דבר כזה, בזמן שהכיתה התעללה באיזה חברה, ואני לא רציתי להחזב אותה, אז פעלתי, ופתאום קיבלנו הסבר, שהלסת נשמתה. אז לכן באה המתודה, ואומרת, חכה, חכה שנייה, לפני שאנחנו נכנסים בה עם אמא שלו, ומראים לו מאיפה, סליחה לביטוי, הדג משתין, רגע, בוא, כי יכול להיות שחבוב, זה ממש לא זה, אנחנו ביג טיים פספסנו.
כן.
אחרי שאני משתפת, פתאום תוך כדי הנתונים, שם מגיעה שיחת הרגשות. כשאני מדבר, אני משתף באיך אני, מה אני חשבתי, ואז אני יכול להגיד, תראה, אני שומע את הדברים, הייתי רוצה להגיד לך שבחוויה שלי, ההשקעה בלהגיע הנה היא נורא גדולה. עכשיו, אני נורא שמחה על ההזדמנות לשחרר לך פה, ואני גם שמחה שאת חושבת שהדברים שאני אומרת מועילים, וזה מתאים. יש משהו שהוא יוצר לי תחושה לא נוחה. ואמרתי, לפחות לשתף אותך בזה. כי ברמת ה-return on investment, עכשיו, הנה אני עכשיו מספר את הסיפור שלי, מהצד שלי, אחרי שהיא סיפרה, היא פנויה להקשבה עכשיו. אני לא אומר עליה שום דבר, אני מדבר על איך זה החוויה שלי, אני מדבר על הרגשות שלי. ובתחושה שלי, גם כאימא חדשה, כאימא טריה, וגם בתוך כל המאמץ הזה, ובסוף שרציתי נורא להעביר מסר, ולא הצלחתי להעביר אותו, כי יש פה איזה מגבלה של זמן, יצא משהו נורא מתסכל. ואמרת, אני אשתף אותך בזה. הנה, אני מדבר על הרגשות.
כן.
עכשיו, אני לא מדבר על, תראי, קוטעים אותי, זה לא לעניין, התחייבת שיהיה לי מספיק זמן, בעצם זה לא 5 דקות, זה 3. שום בליימינג. אני מדברת על החוויה הסובייקטיבית שלי.
אתה יודע, יש איזו מחשבה נפוצה שאני שומעת הרבה, רגע, זה קשור לזה, שבהקשר של עבודה או דברים מקצועיים, אין מקום לרגשות.
איזה קשקוש בלבוש, סליחה.
כבר גם עם המנכ״ל של החברה, אני יכולה לדבר על רגשות.
אני יכול להגיד מה הרגשתי, התחושה שלי, ודרך כלל אני יכול יותר מזה. לפעמים אנשים מערבבים אותנו, משקרים לנו בצורה פשוטה. ואנחנו ממשיכים, ואתה שואל אותם, ואתה אומר, כן, וזה, והם משקרים, הם ממשיכים, הם מעמיקים מה שקרה את הבור. וכשמגיע הסטור שלי, לא תשמע, אני שומע, אתה מדבר על זה וזה, ותראה בחוויה שלי, והלוואי ואני טועה, יש דברים שלא נאמרו. וזה גורם לי תחושה, אני לא יודע אם זה עצב או כעס, אבל אולי שתיהם, כי אני ממש מרגיש בבטן את התחושה הזאת, שכאילו משהו לא אותנטי כאן בינינו. אתה אומר את זה עכשיו.
כן.
מה, אתה אומר שאני משקר? לא, האמת שלא אמרתי, אבל זה מעניין שאתה אומר את זה.
כן. אבל אתה יודע, עכשיו כשאמרת את זה, אמרת את זה בצורה נורא יציבה, שקולה. יש אנשים שבשבילם להוציא משפט כזה, זה מצטרף לדמעות.
אם אתה בא מוכן, קודם כל מותר לבכות, הכל בסדר. אין שום, אנחנו לא אמורים להסתיר את הרגשות, וחיילים גם בוכים, הכל בסדר. כולנו בוכים, דרך כלל מבחינתי, בכי זה סימן לעוצמה, או לחוזק. כן, זה אומר שאתה מחובר... המנגנון הפנימי עובד, כולל שק הדמעות. הכל סבבה, אין שום בעיה. היכולת שלי להגיד את המשפט הזה נגזרת מזה שהתכוננתי לשיחה.
כן.
כי אני יודע איזה רגשות עשו לי מתעורר. זה בסדר, כמו אנחנו בני אדם, מותר לנו להתרגש. שימי לב שכל תוכניות האלה, אקס פקטור ונולד לרקוד ולשיר וכוכב נולד, כמעט כל אחד נורא מתרגש. לפני שהוא, ואז ככל שהוא יותר ביטא את ה... את הפיק ברכיים הזה, בצורה ורבלית, או אמרה את זה, וזה, ואני נורא, ואני מתרגש שאני כאן, פתאום יוצא איזה משהו שאתה אומר, הנה, כי הוא ביטל, אבל אלה שעונים, איי, וזה, וכן, ובאתי לשיר, ויוצא להם, מה זה על הפנים? כי הם ניסו, אני יכול. עזוב, חכה שתהיה כוכב על, אז אולי כבר תהיה רגיל לזה, גם אז אנחנו מתרגשים.
כן.
כן?
כלומר, אתה אומר, להפגין את הרגשות שלנו זה עוצמה, זה לא חולשה.
כן, אני, זה שהשיחה הזאת נוגעת לנו במימד הרגשי, זה עוד דומה שלא צריך לנהל אותה.
נכון.
כן. הצד שלי בשיחה שאני מספר ומשתף, תמיד מסתיים במשפט, אז מה אתה מציע?
כן.
באנו, אמרנו את הדברים, טוב, עכשיו מה? זה לא סשן טיפולי. זה בואי נדבר כדי שמשהו יקרה.
כן.
ולכן אנחנו מסיימים את השיחה מבחינתנו באז מה אתה מציע. Mm-hmm. עכשיו, זה אלמנט נורא יפה, כן, אם שמת לב, השיחה מורכבת משלושה כלים, בשלב ההכנה שלי, שלב הביצוע ושלב הדרך לפתרון. Mm-hmm. הדרך לפתרון, לא הפתרון, הדרך לפתרון. Mm-hmm. אין לנו פה אבקר, אין קוסמות.
לא, לפעמים אין פתרון.
לגמרי. Mm-hmm. כשאתה שואל מישהו או מישהי, אז מה את מציעה, לפי התשובה שלו, אתה יודע אם מה שאמרת נקלט או לא. ברוב רובם של השיחות הקשות, אנשים חשבו, הם איתנו, הם מערכות יחסים, וגם הם רוצים שהאירוע יטופל. אז ויגמר, אבל לפחות יטופל. Mm-hmm. ואז מתחילים לשלב של הפתרון הדדי, זאת אומרת, לעבוד ביחד. זאת אומרת, זה לא ש... אוקיי, אז תראו אולי ככה, ואולי נעשה ככה, וזאת mm-hmm. בבוא... אז בואי ניפגש בעוד שבוע ונראה איך הדברים, או נחשוב, בדרך כלל...
זו נקודה חשובה, לפעמים צריך יותר משיחה אחת.
לא, זה כמעט קבוע, קונסט כמעט של זה, זה שיחות, אני לא מכיר שיחה קשה שהיא one shot exchange.
כן.
שהיא הייתה ויני וידי ויצ'י, באנו, דיברנו, נגמר, לא מכיר.
כן.
לא מכיר. ברוב רובם המחרים, לא כל השיחות הקשות, התוצאה היא עוד שיחה, פחות קשה.
כן.
ואחרי זה עוד שיחה, עד שהגענו לרגיל, עד שהחזרנו את המערכת יחסים למקום ה... הנוח או הנינוח שלה, עד האירוע, עד העונג הבא, כי תהיה עוד שיחה קשה.
אני בטוחה שיש עוד המון דברים שלא הספקנו ככה לעלות, וזה נושא שהוא מאוד מאוד גדול, ובעיניי הייתה שיחה מרתקת.
תודה.
אני מקווה שגם אתה מרגיש שהייתה שיחה טובה.
אני מאוד מאוד שמח על ההזדמנות לחלוק את זה. אני באמת, באמת מאמין, ובכל זאת אני משנת 99 מתעסק עם החבר'ה האלה בתחום הזה. זה באמת... עוזר ל-well-being, לאיכות החיים.
כן.
היכול לדבר על דברים, אנחנו חיים בעולם שהוא מלא תסכולים.
כן.
התסכולים הכולכים המתגברים, לצערי הטכנולוגיה רק דואגת לזה שהם ילכו וירבו, כי אנחנו מוצפים, ה-TMI, too much information, זה משפיע mm-hmm. מאוד על, והחשדנות, ואיפה היית ומה עשית וזה, ואנחנו מלאים ברעשים בראש, ואם אתה מדבר על הדברים, and we clarify, אנחנו מבררים, מבהירים דברים, אז... אז כן. יש ככה קצת, אוקיי, אז קצת יותר, נהיה יותר רגועים.
נכון.
נוכל גם ליהנות, לא הכל בה, וזה אחלה, אחלה מתוק, היא עובדת, היא כן. עובדת. אני, נכון. אומר
אני גם אוסיף לסיכום שהמערכות יחסים שלנו זה אולי הדבר הכי חשוב שיש לנו,
כן.
ולא לנהל את השיחות האלה, זה לפעמים לחיות קצת בשקר, לגבי מה שחשוב לנו, לגבי הערכים שלנו.
איך אמרו חכמנו, אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה.
כן.
הרי אלה שסביבנו באמת מגדירים אותנו.
Mm-hmm.
ואם אנחנו בחרנו אותם כי הם סביבנו, נכון, לא מדברים, משפחה לא בוחרים, אני מדבר על חברים, בני זוג, ילדים בחרנו להביא לעולם, סביבת עבודה, אם לא נתחזק את מערכות היחסים האלה, maintaining and monitoring the relationship, זה maintenance, אז יכול להיות שיחות קשות, זה כלי ברור או מתודה, לא אוהב את המילה כלי, לתחזוקת מערכות היחסים.
כן.
ואם לא נדבר, אז אנחנו באמת, כמו שאמרתי, התופעות לא תאחרנה להגיע, וחלקם היא רוורסיביליות, חלקם הן בלתי הפיכות.
נכון. בסוף זה דרך שהיא לא תמיד קלה, אבל לא. זה להיות נאמן לעצמי, ובסוף לחיות חיים שמתאימים לי.
ואני יכול להגיד לך ש-80% מהאנשים שאני מכין אותם, אמרו לי, תשמע, בסוף זה הרבה יותר קל מה שחשבתי.
ברור, כן. יופי, אז עם המסר הזה אנחנו ככה נשחרר את המאזינים שלנו. תודה רבה, היה לי באמת באמת מרתק.
תודה לך.
אז תודה רבה לך, איפה אפשר למצוא אותך?
מיכאל צור, יש את הבית ספר שלי שאני מאוד מחזיק ממנו, שקרא שקלה וטריה. מבחינתי זה כל פעם מרגש אותי מחדש.
איזה כיף.
שאנשים מוצאים בזה עניין, ומבינים שעם כל הכבוד לטכנולוגיה, בסוף אנחנו בני אדם, או בעצם בהתחלה אנחנו בני אדם.
נכון.
וזה שם, זה שם.
מעולה. אז תודה רבה, תודה רבה לכם המאזינים, שהייתם בעוד פרק של חושבים טוב. אני הייתי יהודית כץ, הייתי כאן עורך דין מיכאל צור. שיהיה לכם שבוע נפלא, נתראה בפרק הבא של חושבים טוב. ביי ביי.